טוב, שלום לכולם. אנחנו נצא מהסדר שלנו ונלמד אולי קצת סוגיה שמדי פעם אנחנו נצרכים להתבונן בה, והיא סוגיית המלחמות. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה וכו' היא לא נקודתית כפי שזה נראה. זה משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב, הרבה יותר מקיף, עם השלכות משמעותיות מאוד ומרחיקות לכת. אז איך אנחנו צריכים להתבונן על כל סוגיית המלחמות בעולם, בין אם עם ישראל משתתף בהם, בין אם עם ישראל כלפי חוץ לא משתתף בהם, איך צריך להתבונן על, על סוגיית המלחמות. אז אני הייתי רוצה ללכת היום, הייתי אומר, בשני כיוונים מקבילים ומשלימים, ונעבוד לאט לאט לפי הסדר. קודם כל, כולנו מכירים את מה שאנחנו נוהגים לומר כל בוקר, בסוף פרקת יוצר המאורות. זה מופיע גם בספר אורות, באורות המלחמה, בסוף פסקה א' בעמוד י' ג' בספר אורות. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ולפי הנוסח שלכנו אשכנזים, אור חדש של ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ואנחנו חותמים, ברוך אתה השם יוצר המאורות. קודם כל, יש בעלים למלחמה, למלחמות, בעל מלחמות. יש בעלים להיסטוריה, יש בעלים לבריאה, הבעלים זה ריבונו של עולם. אם כן, הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות, הוא הבעלים. בנפש החיים הוא מביא דוגמה על פי המשנה במסכת סוטה, שחז"ל אמרו שיהיו כל מיני הופעות חיים בתקופת גאולה, בתקופה שלנו. אחת מההופעות זה פני הדור כפני הכלב. זה אחד מסימני הגאולה במשנה בסוטה. מה זה פני הדור כפני הכלב? אז יש הרבה הסברים. הסבר אחד אומר נפש החיים, למה הדבר דומה? כלב לפעמים מקים אותו עם הכל. עכשיו הכלב, האישיות של הכלב, שהוא לא רואה שיש מישהו שמחזיק במקל ומכה אותו. אז הוא קופץ לנשוך את המקל שמכה אותו, אבל הוא לא רואה שיש מישהו שמחזיק את המקל. אומר נפש החיים, פני הדור כפני הכלב. בתקופת הגאולה תהיה אפשרות להסתכל על המציאות, פני הדור, בין אם זה הדור כולו, בין אם זה הפנים של הדור, המנהיגים של הדור, יהיה אפשר להסתכל על המציאות כמו כלב, שקופץ לנשוך את המקל ולא מבין שיש מישהו שהוא זה שמכה במקל. לכן קודם כל בעל מלחמות. מי מביא מלחמות לעולם? מי מנהל מלחמות? הכל צפוי ורשות נתונה, אבל מי הוא הפועל פה? ריבונו של עולם. לכן מלחמה זה לא איזה שיגעון גדלות, לא רק שיגעון גדלות או אינטרסים של מנהיגי מדינות, נורמליים או לא נורמליים, שפותחים במלחמה וכו'. אלא מלחמה היא מנוהלת על ידי בעל מלחמות. אז קודם כל המלחמה היא מלחמה שיש לה מנהל והוא ריבונו של עולם. בסדר, האמת. אחרי זה איפה השותפות של בני אדם פה, נראה בהמשך. אם כן, קודם כל בעל מלחמות. אז מי מנהל מלחמה? בעל המלחמות, ריבונו של עולם. מה המטרה של המלחמות? למה יש מלחמה בעולם? אמרנו בבוקר, בתפילה, בעל מלחמות זורע צדקות. בעומק המלחמה זרוע צדק. אף על פי שהזרע הוא מתחת לפני הקרקע. והזרע גם עובר תהליך של ריקבון כידוע. אז אתה לא רואה איך מהזרע הזה יצמח משהו חיובי. אדם שמסתכל בעיניים חיצוניות, שטחיות, של תקשורת, על המלחמה, מה הוא יגיד? הרס וחורבן. חורבן של אנשים, חורבן של ארצות, חורבן של עמים, חורבן של תרבויות, חורבן, גמור, לכאורה. וזה נכון, מהצד הזה זה ודאי נכון, אנחנו לא מזלזלים את זה חד ושלום. נכון, אבל בעומק כל זה, בפנימיות כל זה, במגמת כל זה, זרוע פה איזה צדק. לא שמי שנלחם הוא צודק. יכול להיות שמי שנלחם הוא טוען, הרי עוד מעט, אבל, והוא רשע מרושע, יכול להיות, אבל בתולדה, בתוצאה, במגמה של כל זה. אז בעומק כל מלחמה זרוע צדק. כרגע בשלב הראשון הוא מתחת לפני הקרקע, לא רואים אותו. הוא אפילו נרכב. אתה לא מאמין שיצמח מזה משהו חיובי בכלל. אבל הצדק הזרוע הזה מתחיל לצמוח. המשיח נקרא צמח. צמר דוד עבדך מראה תצמיח. מצמיח ישועות, הישועה מתחילה לצמוח. זה מתחיל לרפא את העולם, בורא רפואות, נורא תהילות, זה תהילת השם מתגלה דרך זה, אדון הנפלאות, שהמגמה של כל זה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו. זאת אומרת, א', בעל מלחמות הוא ריבונו של עולם, ולא מנהיגי עמים. ב' ויש לריבונו של עולם מטרה במלחמות האלה. מה המטרה? להביא את העולם לגאולתו. להיות בגאולת האנושות, בגאולת העולם, שלמות העולם, תיקון העולם, תלויה בישראל, לכן בסוף הכל הולך לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. עכשיו השאלה הכבדה, איך מלחמות מביאות את העולם לגאולתו? הרי כמו שאמרנו, מלחמות נראות ארס וחורבן. אולי נגיד רק עוד איזה מקור אחד של חז"ל. אנחנו יודעים לפי הגמרא במסכת מגילה, שמי שתיקן את תפילת 18 הם אנשי כנסת הגדולה, כך אומרת הגמרא, ובתוכם נביאים. כך אומר חז"ל. סליחה, אם כן דברי נבואה נמצאים במילים של תפילת 18. טוב, הגמרא במסכת מגילה דף י"ז דנה במבנה של תפילת 18. למה סדר הברכות של 18 הברכות, רק הוסיפו את ה-19, למה המבנה הוא כזה? ואז שואלת הגמרא באיזשהו שלב שם בסוגיה, למה נתקנה ברכת גאולה בשביעית? אומרת הגמרא, כי בשנה השביעית הופיעה גאולה. בשביעית בן דוד בא. בין אם שביעית זה שנה שביעית כפשוטו, נגיד שמיטה, בין אם שביעית הכוונה, התוכן הפנימי של המספר 7, נעזוב כרגע. שואלת הגמרא מיד, והרי יש ברייתא כתוב, בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא. אז אתה אומר לי שביעית ברכת גאולה, אבל במקום אחר כתוב שביעית מלחמות, ומלחמות וגאולה זה נראה שני הפכים. כמו שאמרנו, גאולה זה עולם בנוי, מתוקן, שלמות, מלחמה זה חורבן, הרס, אובדן. אומרת הגמרא, שם אחד הביטויים, אחד המקורות לביטוי, התחלת דגאולה, אומרת הגמרא, מלחמה נמי התחלת דגאולה. מלחמה זה התחלת דגאולה. זה זורע צדקות, מצמיח ישועות. זה לא גאולה, אתה רואה פה חורבן, אבל זה יוביל לגאולה. זה מנגנון אלוקי להופיע גאולה לעולם. למה? איך? אז איך בעל מלחמות, או חדש לציון תאיר? איך מלחמה נמי התחלת דגאולה? איך זה קורה? העיניים שלנו רואות באופן מעשי, הפוך לחלוטין, אחרת לגמרי. אז אני רוצה לגעת לפחות בשלוש נקודות, יסודיות אני מקווה, של תפקיד המלחמות ואיך המלחמות בונות את העולם ובונות גאולה לתיקון העולם. אחר כך, אחרי החלק האלוקי של בעל מלחמות והמגמה החיובית של תיקון העולם, אחרי זה ניכנס לממד של הנפש האנושית השותפה במלחמות, עם כל הרשע והפראיות והשפלות שבה. איך זה משתלב ביחד. אז קודם כל, מה המטרות החיוביות של המלחמות? אז אני רוצה ברשותכם לגעת בשלוש מטרות מרכזיות. מטרה ראשונה, מי שיש לפניו ספר, אורות המלחמה, פסקה וו, עמות את וו. ספר אורות עמות את וו, אורות המלחמה, פסקה את וו. אומר הרב, כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל, על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עומקיה. בואו רגע נעצור פה. הקדוש ברוך הוא, כמו שהרב אומר באורות במקום אחר, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, כי מפוזרים עם הכישרונות. הקדוש ברוך הוא אינסוף אלוקי. האינסוף האלוקי הזה הוא מופיע בעולם שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל הכוחות, כל הכישרונות, כל ההצלחות, הפוטנציאליות, יצאו אל הפועל. איך הקדוש ברוך הוא מסדר את עולמו? שכל האינסוף האלוקי הזה על כל הטוב שבו, והאמת שבו, והצדק שבו, כל זה יצא לפועל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כן, הייתי אומר, המנגנון האלוקי הבסיסי להופיע את כל הטוב האלוקי במציאות, התיקון עולם, הקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות. חילק לכל אדם כישרונות מסוימים, שיתמקצע בהם ויהיה בהם מצטיין, ויוציא אותם באופן מקסימלי כמה שהוא יכול לפועל, ואדם אחר קיבל כישרונות אחרים, וגם הוא יוציא אותם מלקוח לפועל. וכמו שזה נכון בחלוקת הכישרונות בין האנשים הפרטיים, כך זה נכון בחלוקת הכישרונות בין עמים. באופן מאוד כללי, לא נפתח את זה עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא 71 עמים. 70 עמים, אומות העולם, שיש להם מכנה משותף, אבל כל עם יש לו איזה כישרונות ייחודיים וייעוד ותפקיד היסטורי מיוחד, ומעליהם כנשיא הסנהדרין, עם ישראל, תפקיד היסטורי, אישיות אחרת ותפקיד היסטורי אחר לגמרי, להביא את העולם לגאולתו, בצד הכולל של הדברים. בכל אופן, כל עם שהקדוש ברוך הוא ברא, ויש לו נוכחות של פרק זמן היסטורי על במת ההיסטוריה, יש לו תפקיד, יש לו אישיות, יש לו תפקיד, יש לו ייעוד, הוא לא במקרה פה, הוא לא לחינם פה. ולכן, אומר הרב, איך עם יוצא אל הפועל? איך עם מוציא מהכוח לפועל את האישיות שלו, את התכונות שלו, את הכישרונות שלו, את התפקיד והייעוד ההיסטורי שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו ובשבילו אותו עם נברא. דרך אגב, סוגריים, יכול להיות שאותו עם יופיע במציאות ההיסטורית כוחות חיים שליליים, שזה לא רצון השם, ויהיה עם אחר שיתנגד לזה. ואז הוא ידכה את זה ויצמצם את זה, גם זה יכול להיות. אבל בואו נדבר כרגע באופן חיובי. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. כמשל, אדם יש לו אישיות, יש לו כישרונות. איך האדם יוצא לפועל? כל אחד מאיתנו כפרט, איך הוא יוצא לפועל? התנועות הטבעיות שלנו, כלומר, זרם החיים, מאורעות החיים שלנו, מאורעות החיים שלנו, כל אחד יודע על עצמו, שמאורעות החיים שלו כאדם, בעצם מוציא מהכוח אל הפועל את האישיות שלו, כי הוא מגיב למה שהוא מתמודד איתו במהלך החיים, בטוב או פחות טוב, הוא מתמודד עם זה לפי האישיות שלו וקווי האופי שלו והכישרונות שלו, ונקווה שהוא מגיב נכון. אם כן, תנועה טבעית של חיים, זרם טבעי של חיים, יותר גבוה, מאורעות היסטוריים של חיים, מוציאים מהכוח אל הפועל אישיות. יפה, אומר הרב, כמו שזה נכון אצל אדם יחיד, זה נכון אצל העם. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. כל עם יוצא אל הפועל על ידי זרם החיים ההיסטורי שבתוכו הוא חי ופועל. מצוין. שאלה תיאורטית. 70 עמים. נוציא רגע את ישראל מהתמונה. תכף נראה שאי אפשר להוציא, אבל כרגע. יכולה להיות מציאות תיאורטית ש-70 העמים האלה נעים על קווים מקבילים שלא נפגשים ולא מתנגשים ולא נאבקים ולא נלחמים? תיאורטית. יכול להיות. יכול להיות שכל עם שיש לו אישיות וייעוד יוצא מהכוח לפועל על ידי זרם מאורעות ההיסטוריה שבתוכו הוא חי ופועל, והוא מוציא מהכוח לפועל את עצמו. יכול להיות דבר כזה. אז משפט ראשון, כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. מצוין. אומר הרב, אבל יכול להיות גם מצב שני, והוא כנראה אולי מצב יותר מצוי, שהיות ויש מכנים משותפים אנושיים בין העמים, החל מעצם הקיום, נגיד ביטחון וכלכלה, והמשך בכל מיני זהויות ואג'נדות ויעדים ותרבויות וכו', לזה הדרך, יכולה להיות מציאות היסטורית כזאת של חיכוך בין עמים, של התנגשות, של מלחמה. אומר הרב, משפט שני, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. אם המאורעות ההיסטוריים הפשוטים, השגרתיים, הרגילים, מוציא מהכוח אל הפועל את האישיות ואת הייעוד של כל עם, כשמופיעה מלחמה, זה מעמיק את ההופעה של הערך המיוחד של כל עם. למה? פשוט. כי לא על כל דבר אדם או עם נלחם. על מה עם נלחם? תעזרו לי, על מה עם נלחם? על דברים. קיומיים. תוסיף יותר. חשובים. משמעותיים. זאת אומרת, כשאתה רואה עם נלחם על משהו, זה בעצם השתקפות ומראה פנימי, ומראה על העולם הפנימי של אותו עם. מה מבחינתו, כמו שאתה אומר בצדק, מה מבחינתו קיומי? מה מבחינתו משמעותי? מה מבחינתו חשוב? הוא גם יודע אותו עם שיוצא למלחמה, שיכול להפסיד במלחמה. ולמרות זאת הוא יוצא להילחם. אז אם המאורעות ההיסטוריים הפשוטים הרגילים, נקרא לזה כבשגרה, הם מוציאים מהכוח לפועל תכונה ותפקיד של עם, אז ודאי שמלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. את הערך הכוונה, את האישיות, את האופי וכו'. עד שמתבלט את צורתו ויוצאות אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עומקיה. אם כן, יוצא לפי זה שהתפקיד החיובי הראשון של המלחמות זה א', שכל עם יוציא את עצמו מהכוח אל הפועל בצורה יותר מדויקת. אני חוזר מה שאמרתי מקודם, שיכול להיות שחלק מהדיוק של כל עם שמוציא את עצמו מהכוח אל הפועל זה שהוא יפסיד במלחמה דווקא. שהכוח שהוא מנסה להשליט בעולם הוא כוח שלילי, ואז במילה הכוח הזה ייחלש. כמובן, זה תהליכים אורכיים, זה לא נגמר במלחמה אחת. על גבי, כן, אנחנו עכשיו בהסבר אחד, מה המטרה החיובית הראשונה? אחד סעיף א', כל עם יוצא אל מהכוח אל הפועל על ידי מלחמה, בצורה יותר מדויקת, לחיוב או לשלילה. ב', זה לא רק שכל עם יוצא אל הפועל כעם עצמאי, כעם אוטונומי, היחסים הבינלאומיים, לא רק הפוליטיים, או הצבאיים והכלכליים או הטכנולוגיים, היחסים הבינלאומיים הערכיים, התרבותיים, אפילו ברמת הקיומיים, גם הם מתארגנים מחדש. אז לא רק כל עם עומד יותר נכון על במת ההיסטוריה, ביחס לעצמו, אלא גם היחסים הכלל אנושיים של המין האנושי, של מערכת העמים, היא מתארגנת מחדש אחרי המלחמה. נכון? המלחמה של עכשיו. פוטין רוצה הוא יוצא בעצם מצד הדברים היותר בסיסיים, הוא יוצא מצד האמת, מבחינתו, למלחמת חורמה על כל התרבות המערבית. הוא רוצה למוטט את התרבות המערבית. דרך אגב, המלחמה בהקשר הזה היא מסוכנת ביותר, כי יש כאן ציר שלם. יש כאן רוסיה, סין, איראן וכו', מול העולם המערבי, שגם הוא יש לו את הקלקולים שלא נגיע עוד מעט אליהם. יש כאן שני צירים מאוד מאוד ממזרח אירופה וכו', מול העולם המערבי וכו'. זה, 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 זה לא רוסיה אוקראינה בכלל, זה משהו הרבה יותר עמוק. זה לסדר את העולם מחדש אחרי שחשבנו. יש יהודי במדינת ישראל, קוראים לו נחמן שי, שר התפוצות. אז הייתי בנסיעה השבוע, אז הוא דיבר עם איזה עיתונאית, גם ככה סוג של תמימות שברוך השם מקווה שיוצאים ממנה קצת. כתב ספר לפני 10 שנים, כך הוא אמר, לא מכת הספר, שנקרא משהו כמו המלחמות הגדולות, משהו כזה. שהמוטו של הספר הזה, כך הוא אמר, שמעתי באוזני, המוטו של הספר הזה שעידן המלחמות הגדולות נגמר. אירופה הן גבולות, העולם ככפר גלובלי אחד, והמלחמות הן קטנות, הן בעיקר אולי דרך הסייבר ומבצעים כאלה ואחרים, אבל לא מלחמות גדולות שמדינה פולשת למדינה, וטנקים ו-50 קילומטר, ולא יודע מה ההשלכות של זה. ואז הוא אומר, לפני 10 שנים, הוא אומר, השבוע, כן אמר, או שבוע שעבר, אני צריך לגנוז את הספר. ברוך הבא, ברוך הבא. נכון, צריך לגנוז את הספר. המלחמות הגדולות עוד לא הסתיימו. נכון, נפתח את זה תרף יותר. אז אם כן, קודם כל, מטרה ראשונה של מלחמות, שכל עם יוציא את עצמו מהכוח אל הפועל בצורה יותר מדויקת, בין בהתחזקותו או בין בהיחלשותו, וממילא ייווצרו גם היחסים הבינלאומיים, הערכיים, המוסריים, אפילו האלוקיים, בצורה יותר מכוונת. הרב אומר יותר מזה, אז א', אמרנו כל עם מצד עצמו, ב', היחסים הבינלאומיים, ג', יותר עמוק משני אלה. ישראל, אומר הרב, הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. הרי הרב כותב באורות במקום אחר, כידוע, שכשהקב"ה הוא פיזר את הכישרונות בין העמים, אז יש עם אחד ששם בו כתמצית את כל הכישרונות. מה שהרב כותב, אם יש לפניו ספר, אז תסתכלו רגע ברשותכם, בעמוד, ספר אורות, עמוד קס"ט, פרק ח' פסקה ו' של אורות ישראל, ריבויי הצביונים השונים שמתחלקים בעמים רבים, כלולים בישראל ביחד. זה שהקדוש ברוך הוא חילק את הצביונים, את האופיים מלשון אופי, את הכישרונות, את האישיויות בין העמים, שכל העם קיבל כישרונות, כמו שאמרנו, וקווי אופי מיוחדים ומסוימים כדי להתמקצע בהם ולהוציא אותם מכוח לפועל בצורה חיובית, נקווה. אז ריבויי הצביונים השונים שמתחלקים בעמים רבים, כלולים בישראל ביחד. יש לזה שתי השלכות, נעזוב את השלכות כרגע. אם כן, עם ישראל כולל בתוכו תרכיז של כל המין האנושי. הרב אומר באורות יותר מזה, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, זה לא רק המין האנושי, זה כל ההוויה כולה. בכל אופן, לענייננו כרגע, עם ישראל הוא התמצית וההכללה, התרכיז של כלל הצביונים והאופיים והכישרונות והתפקידים של המין האנושי. עכשיו, ההשלכה של המשפט הזה היא חמורה ביותר, שכשיש עם שלא מוציא את עצמו אל הפועל, א', האנושות לא מתארגנת נכון, ב', עם ישראל לא מופיע את עצמו, כי הוא בעצם כולל בתוכו גם את הצד של אותו עם שלא יצא אל הפועל. אז זה מעכב את הגאולה, כי הגאולה עוברת לאנושות דרך עם ישראל. תראו את המשפט הזה עוד פעם. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. אספקלריה מראה איזה מין תשקיף כזה, השתקפות כזאת, שיקוף כזה, של כל האנושות ושל כל ההוויה מצד האמת. ולכן, וכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. אז זה לא רק שאותו עם חסר, כי הוא לא הוציא את עצמו לפועל, ולא רק שהמערכת הבינלאומית חסרה, כי לא נוצרו כאן יחסים אנושיים יותר מתוקנים ומכוונים ומדויקים. עם ישראל חסר. וממילא גאולת העולם חסרה, כי הגאולה תופיע דרך עם ישראל. על כן, מצטט הרב מדרש, אני מצטט רגע בעל פה, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, לא כתוב שעם ישראל מעורב בהתגרות הזאת, במלחמה הזאת. אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, אומר המדרש, צפה לרגלו של משיח. זה רגלו, זה רק הרגל, זה לא הראש עדיין, בסדר. אבל זה תהליך. אם כן, מה הקשר של המלכויות לעם ישראל? לכאורה, המלחמה שעם ישראל לא מעורב ולא קשורה אליה. לא קשורה אלינו. לא נכון. ודאי קשור אלינו. למה? כי אנחנו הספקלריה של כל האנושות, של כל העולם. לכן אם יש חיסרון אצל העמים, יש חיסרון אצלנו. על כן בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו יוצאים מלפועל ציורים מיוחדים, א', להשלמתם של העמים, כל עם מצד עצמו, ב', היחסים ביניהם, ג', ומלא יוולד כוח השלמה בכנסת ישראל. והיא מצפה לרגלו של משיח, ראית המלכויות מתגרות זו בזו, תספר לרגלו של משיח שיבוא ויופיע במהרה בימינו. ולכן כשהרב פותח את אורות המלחמה, עמוד י' ג', אורות המלחמה א', במשפט, כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח, אחד מהביטויים של הכוח המשיחי שמתעורר, זה סידור המין האנושי מחדש שבמרכזו הופעת השלמות של כלל המין האנושי על ידי ישראל. אז באה המלחמות, או חדש לציון תאיר. נכון. את זה לא יגידו בערוץ 2, חברים. אלא לא יגיד את זה שם. מטרה חיובית ראשונה. אם כן, הוצאת הכוחות, היהודים, היהוד בעין, כן, הוצאת הפוטנציאל והייעוד של כל עם, ממילא יחסים בין העמים, ממילא התמצית כלל ישראל הולך ומשתלם. טוב, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מטרה חיובית שנייה שנראית לכאורה לא קשורה. אני הולך למקום אחר רגע. הגמרא במסכת שבת, בדף סמך ג' או המשנה במסכת שבת, מביאה כידוע מחלוקת בין תנא קמא, בין דעת חכמים, לדעת רבי אליעזר, האם מותר לאדם לצאת עם כלי נשק בשבת. מדין טלטול, נגיד טלטול 400 רשות הרבים, או להעביר משות היחיד רשות הרבים, או להפך וכו'. אז יש מחלוקת. אז המשנה אומרת כך, לא יצא האיש, שבת סמך ג', לא יצא האיש לא בסייף, ולא בקשת, ולא בטריס, ולא בעלה, ולא ברומח. ואם יצא, חייב חטאת. זו דעת תנא קמא, דעת חכמים. אם כן, לפי דעת חכמים, כלי נשק, הוא, אני משתמש רגע במילה שתופיע תכף אצל רבי אליעזר, כלי נשק הוא לא, הוא לא תכשיט. לכן, נגיד רגע משפט אחר, האם אדם יכול לצאת בשבת עם בגדים? האם אדם יכול לצאת לרחוב, נגיד במקום ש... נגיד, לו יצר ציר תורתי, רשות הרבים דאורייטה, נגיד, את זיינמה וכו', נגיד. האם אדם יכול לצאת לבוש עם בגדים בשבת שהוא מטלטל את הבגדים שעליו, שעל גופו? יכול לצאת עם בגדים? כן, למה? זה חלק ממנו. יופי. האם אישה יכולה לצאת עם תכשיטים? שרשרת, צמיד, עגיל וכדומה? כן, באופן עקרוני. למה? כי מבחינת זה בגדים, זה חלק ממנה. יופי. האם איש יכול לצאת עם כלי נשק? כלומר, האם זה תכשיט? חכמים אומרים לא, תכף נראה למה. רבי אליעזר אומר, תכשיטין אין לו. כן, כמו שלאישה יש תכשיטין, שזה נגיד הגילים וכדומה, כך לאיש יש תכשיט שהוא כלי נשק. מה זה אומר? מה? אני גבר, יש לי אקדח, זה הכוונה. משהו אחר לגמרי, נכון? מה המחלוקת בין חכמים לרבי אליעזר? דרך אגב, יש כאן עוד סוגיה עצומה. ונפלאה ביותר, ועדיין לפי הפירוש של הרב בעניה, נפלאה ביותר שחכמים שואלים את רבי אליעזר, אם אתה אומר שזה תכשיט, איך זה בתי לימות המשיח? תכשיט זה דבר קבוע. הגיל הוא תמיד יישאר הגיל. שרשרת תמיד תישאר שרשרת. אבל כלי נשק, אמר ישעיהו הנביא, וחיתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות, ולא ילמדו עוד מלחמה. לא יסגו אל גוי חרב, ולא ילמדו מלחמה. אז אתה רואה שזה לא דבר קבוע. אז רבי אליעזר עונה להם שתי תשובות נפלאות ביותר, נעזוב את זה כרגע, תכף נגיע לקצה של התשובה השנייה. אם כן, אני כן רוצה להבין מה המטרה החיובית של כלי הנשק לפי שיטת רבי אליעזר, שקורא לכלי נשק תכשיט. אומר הרב בעניה, נפלא מאוד, עניה שבת ב', פרק שישי, פסקה מ' ב', עמוד 96, ואחר כך פסקה מ' ג', עמוד 97. למה כלי הנשק הוא תכשיט? איזה צד חיובי יש בכלי נשק וממילא במלחמה שהיא מוציאה מהכוח לפועל את השימוש בכלי הנשק. אני אומר רגע בעל פה. המילה הראשונה בשולחן ערוך היא התגבר. התגבר כארי וכו'. אם השולחן ערוך היה רוצה לומר, קום בבוקר, היה יכול להגיד, ישתמש במילה ישכים, יתעורר, יקום, לא יודע, משהו כזה. השולחן ערוך לא לחינם בחר במילה התגבר. להתגבר הכוונה להיות גיבור. להיות גבר. מה זה להתגבר? מה זה להיות גיבור? לנצח מעכבים ומפריעים. יש לנו בחיים הרבה מעכבים. למשל, יצרים נמוכים. יש לנו לחצים חברתיים, יש המון המון מעכבים, המון מפריעים. ניקח אולי דוגמה רק ככה, ממקום אחר לגמרי. אנחנו יודעים שהמקובלים אמרו שהאדם, כמו כל נברא אחר, הוא כלול מארבעה כוחות. אפר, מים, רוח, אש. האפר זה הכוח שמבטא יותר את הצד החומרי שבאדם, והאש יותר את הצד הרוחני שבאדם. משפט אחד קצר בסוגריים. האפר, א', הוא סטטי. אם אין רעידת האדמה, האדמה סטטית. היא לא בתנועה. ב', האפר משקלו הסגולי כבד. אתה שם אותו, נגיד, במים, הוא שוקע. אם כן, מה התכונה של האפר? סטטיות, כבדות. יפה. זה הצד החומרי של האדם, הנפש הבהמית שלנו. הצד החומרי של האדם רוצה עצלות. מידת העצלות היא תוצאה של ממד האפר שנמצא בתוכנו. סטטיות, כבדות, אל תזוז. זהו, אני רגוע. אש, בדיוק הפוך. אש היא כל הזמן בתנועה, והיא בתנועה כלפי מעלה. והיא פועלת טוב, היא מהירה ומחממת. היא יכולה גם לשרוף, אם לא נתייחסתי לה נכון. והיא אפילו לא מסה. משקלה הסגולי מאוד דק, מאוד קטן. אז אש מבטאת את הממד הרוחני העליון, את הנפש האלוקית שבאדם. אפר מבטא את הממד החומרי, את הנפש הבהמית שבאדם. כל השאלה של החיים זה האם האש מתגברת על האפר. יתגבר כארי, אדם ישן במיטה בלילה. בואו נתחבר לשכון ארוך כפשוטו. אדם ישן במיטה בלילה, ישן במיטה בלילה. הנשמה שלנו זה אש. הגוף שלנו זה אפר. יופי. הנשמה כמעט כולה יוצאת בלילה מהגוף, מטיילת איפה שמטיילת לפי מה שכתוב בספרים. יופי. מי נשאר למיטה? סק אפר. טוב, לאפר נוח להישאר סטטי, כבד, עצל, פסיבי. נוח לו. זו תכונתו. יפה. מגיע הבוקר. קום, יעצלן, קום, קום. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי כוח האש, שיכול להתחיל להניע פה ולעורר תחת משמע את המערכת שנקראת אפר, את הכוח הסטטי הכבד. אז כל החיים שלנו זה שאלה אם אנחנו גיבורים או לא. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? אני רוצה להגיד רגע משפטים חריפים. אנחנו חיים בעולם, בתקופה היסטורית כזאת, בתרבות מערבית שקרית כזאת, שמחנכת לצערנו הערב את הדורות לא להיות גיבורים. מקבלים את המציאות כפי שהיא ונכנעים למציאות. קוראים לזה היום מחלה. מה זאת אומרת? יש דברים שלא צריך להכיל אותם. יש לי צלחת, צריך להתגבר על הצלחת. רוצה לישון, צריך להתגבר על יצר השינה, על מידות רעות, על לחצים חברתיים. לא רוצה לפתוח את הסוגיה הזאת. נגיד שיש לך איזו נטייה מינית כזאת, זה לא נורמלי, תתגבר. אני מתקדם. תצא למלחמה, תתגבר על אויב. בוא נראה אותך גבר. מתגבר על מעכבים. התרבות המודרנית מחנכת לצערנו הרב את הדור להיות חלש, רפה, לקבל את המציאות כפי שהיא, ולא להיות מוכן להשקיע מאמצים גדולים כדי לנצח מעכבים ומפריעים. אלא איזו מדיניות של להכיל את הכל, והכל בנימוסיות כזאת, ואיזה במין נחמדות כזאת, ואיזה יפה נפש כזה, ופלורליזם, ובחירה חופשית, וכל אחד עושה מה שבא לו, ומתאים לו, וטוב לו, ונראה לו. איבדנו רבותיי את מידת הגבורה. מידת הגבורה חייבת להופיע. אדם כלפי עצמו, כלפי החברה, כלפי הקלקולים, כלפי תיקון עולם. אומר הרב, כאן הבן היה, למה רבי אליעזר אומר כלי נשק זה תכשיט? מידת הגבורה בנפש, קודם כל מבחינה מוסרית, היא מידה חשובה ביותר. הרב כותב בכמה מקומות שבמידת הגבורה תלויה הגאולה. כי צריך להתגבר על כל הפסיביות הזאת ועל כל החלקיות הזאת והשטחיות הזאת. ויש כאן כוחות שהם אקטיביים, הם פועלים, והם עושים אותנו מאוד חלשים ומאוד לא גיבורים. אני אומר את זה רגע בשפה כוללת. עולם היצרים שבתוכו אנחנו חיים ואיתו אנחנו מתמודדים הוא עצום. הוא עצום. אתה צריך להיות גיבור, הכובש את יצרו, ברור. אומר הרב, מידת הגבורה בנפש קודם כל, היא מידה חשובה ביותר, כמו שאמרנו עכשיו. זה לא סתם מילה ראשונה בשכון ארוך, כי כל היהדות כולה זה להיות גיבור. לא רק השכמה בבוקר, השכמה בבוקר זה רק התמצית או הדוגמית היסודית. אבל זה כל החיים דורשים גבורה מאיתנו, כידוע. עכשיו, אותה מידת הגבורה המוסרית, היא חייבת גם להתגלות בגבורה מעשית. אני ממשיך גם בעל פה כבר אני קורא. אחד מהביטויים של הגבורה המעשית, זה גם גבורת המלחמה. היכולת לצאת נגד אויב ולנצח אויב. להיות גיבור, קודם כל המוכנות להילחם, ובית גם לנצח את מי שצריך לנצח. ולא להגיד עכשיו שקט העשייתי, העיקר שיש שקט. יש כאן אויב שצריך להיות מתחת לאדמה, מה זאת אומרת? לכן אומר הרב, אני קורא בעמוד 96 פסקה מ"ב, אין היה שבת ב', הגבורה כשהיא לעצמה היא תכשיט. למה הגבורה היא תכשיט? מידת הגבורה היא תכשיט. וביטויי הגבורה המעשיים כתוצאה ממידת הגבורה, אני מוסיף משפט חשוב, אם מידת הגבורה היא נובעת מנפש טהורה וישרה וצדיקה ומוסרית וערכית ואלוקית, לא כמו של פוטין, תכף נגיע אליו, אז הגבורה כשהיא לעצמה היא תכשיט. הגבורה קודם כל מהצד של המידה המוסרית הפנימית. ב', כשהגבורה יוצאת אל הפועל בביטויים מעשיים, עוז החיים בכל אופן הוא טוב ונאה. עוז החיים כפשוטו, עוז החיים. להיות אדם עם עוז, עם תעוזה, עם פעולה, עם עשייה, עם יכולת להתגבר על מעכבים ומפריעים. כן. אופה, אני לא רוצה לפתוח את הסוגיה הזאת, אבל אנחנו באמת חיים. היום אני לא רוצה לפתוח את זה. הורים מפחדים להיות גיבורים מול הילדים שלהם. מערכת חינוך מפחדת להיות גיבורה מול הילדים, מול המתחנכים, מול התלמידים. לפעמים גם רבנים מפחדים להיות גיבורים מול כל מיני מכנה משותף שרץ בגלץ. צריך להיות גיבורים. לכן, הגבורה כשהיא לעצמה היא תכשיט, עוז החיים בכל אופן הוא טוב ונאה, והיא בטבעה מחוברת עם גבורת הנפש, שכמובן שהיא באה דווקא עם טהרתה ויושרה של הנפש. על כן, אומר רבי אליעזר, כלי נשק באופן פוטנציאלי, מהותי, פוטנציאלי, ספון, גנוז, הוא יכול להיות ביטוי למידת הגבורה. האם בפועל זה קורה? תכף נראה. זה מה שחכמים יענו לו. על כן הסימנים החיצוניים המראים על הגבורה, הנם גם כן תכשיטים. אז מה התפקיד השני של המלחמות? לפי זה, להופיע, לעורר את מידת הגבורה. באנושות בכלל, בנו בעצמנו, בתוכנו. להיות גיבור, המלחמה מכריחה אותך להתגבר. אין חברה, אתה עכשיו במלחמה, יש כאן אויב, צריך לחסל אותו. אומרים חכמים לרבי אליעזר, ואמרנו כמה פעמים שכל מחלוקת, המילה מחלוקת מלשון חלק, וחלק הוא חלק משלם, אז אם פה יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי אליעזר, חכמים לרבי אליעזר, אז יש כאן שני חלקים שמרכיבים שלם, שניהם אמת. אומרים חכמים לרבי אליעזר, אתה רבי אליעזר מדבר מצד המהות. מצד המהות, כלי הנשק, אם הם נובעים מנפש טהורה, ערכית, מוסרית, אלוקית, אז ודאי שזה ביטוי למידת הגבורה, זה נפלא מאוד. דרך אגב, יכול להיות שמי שמסוגל לגלות את המדרגה הזו דרך כלי הנשק זה רק עם ישראל, ולא מלחמות של אומות העולם, כי אין להם את הנפש הנקייה הזאת. יכול להיות. אבל אומרים חכמים, אנחנו מסכימים איתך, במהות אנחנו מסכימים איתך. אבל תסתכל במציאות. תסתכל במציאות. במציאות אתה רואה שרוב המלחמות ורוב השימוש בכלי הנשק היה על ידי אנשים רשעים, פראיים, עם נפש נמוכה ושפלה, וכל מיני תאוות שררה וכוח וכו'. וזה מה שלכאורה הוביל אותם להילחם. אז במהות שכלי הנשק הוא יכול להיות ביטוי למידת הגבורה, הטהורה והישרה, אנחנו מסכימים איתך, אבל תסתכל על המציאות. אני קורא פסקה מ"ג עמוד 97. אף על פי שעצם מידת הגבורה היא מפוארת ותכשיט לאדם מצד עצמיותה, המהות שלה, הכוח שצפון בתוכה, נכון? אבל בוא תסתכל על המציאות בפועל, מה קורה בהיסטוריה בפועל? אבל האופן אשר נשתמשו בו עד כה בני אדם בגבורתם הוא מכוער הרבה, כי זה לא נבע מנפש אלוקית טהורה, זה נבע מנפש בהמית כוחנית ושפלה. הרב צוקרמן תמיד זצ"ל תמיד היה אומר לנו שהבעיה עם העולם הטכנולוגי זה לא העצם הטכנולוגיה, הבעיה שמי שיוצר את זה ומשתמש בזה למטרות שלו זה אנשים לא מוסריים, זה אנשים לא ערכיים, זה אנשים לא אלוקיים. אז האם יש לנו בעיה עם עצם הטכנולוגיה? לא, ערוץ מאיר הוכיח. אבל יש לנו בעיה חמורה עם זה שמי שמייצר את זה ופועל את זה ומשתמש בזה למטרות שלו, רובם ככולם או הרבה מהם הם אנשים לא מוסריים, לא ערכיים, שלוקחים את כל הכלי המשחית הזה או את כל הכלי החיובי הענק הזה והופכים אותו לכלי משחית. זאת הבעיה. הבעיה היא לא עצם הטכנולוגיה. הבעיה היא הבעיה זה לא החפצה של העולם הטכנולוגיה. הבעיה זה הגברה. מי הכוח המייצר והמשתמש ולאיזה מטרות? זאת הבעיה. ולכן חכמים צודקים גם, כמו שרבי אליעזר צודק, שני חלקים שמרכיבים שלם. אמרו לו אמרו חכמים לרבי אליעזר, ובאשר כלי הזין, כלי הנשק, שהשימוש בו היה ברובו רק להערה, הוא מורה יותר על ההשחתה האנושית, א', מצד הסיבה של היציאה למלחמה, ב', מצד המטרות, ובמילא גם צורת ההתנהגות של אכזריות וברבריות ורשעיות וכו'. אז הוא מורה יותר על ההשחתה האנושית ממה שהוא מורה על תפארת הגבורה הצפונה בקרבו. הגבורה הצפונה זה צפון, זה בפנים, אבל בפועל תראה את ההשחתה האנושית. אני אגיע לזה עוד מעט יותר, קצת יותר עמוק. אז אם כן, מטרה ראשונה, מטרה חיובית ראשונה של המלחמות, הוצאת הכוחות של כל אומה אל הפועל, ממילא סידור יחסים בינלאומיים חדשים, וממילא הופעת כנסת ישראל בצורה יותר מלאה, כי אנחנו כוללים בתוכנו את התרכיז של כל המין האנושי. נקודה ראשונה. מטרה חיובית שנייה, נקודה שנייה, שמידת הגבורה תופיע בעולם. המלחמה מעוררת בתוכנו גבורה. ג' שגם הרב אומר את זה כאן בעיניה בהמשך הסוגיה, אני אקרא רק משפט אחד. אחד מהתפקיד של כלי הנשק, אחד מתפקידי המלחמה, אני חושב שגם זה אולי יכול להופיע רק עם ישראל על במת ההיסטוריה, זה לסלק את הרשעים מן העולם. יש בעולם רשעה, יש בעולם רשעים, והרשעים והרשע, כמו שהרב קורא לזה באורות, זה מין קיר ברזל שחוצץ את האפשרות, מין מסך ברזל, קיר ברזל שמפריע לאלוקות והטוב האלוקי לחול בעולם. אז ככל שאנחנו מסלקים יותר את הרשע מן העולם, הטוב האלוקי יותר, יכול יותר לחול, כי שברנו חלק ממסך הברזל הזה של הרשע. אז כלי הנשק והמלחמה, המטרה שלה או המטרה שלהם, זה להיות שותפים, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, להיות שותפים בביאור הרשע והרשעים מן העולם. אני קורא רק ממש שלוש שורות, בעמוד 99, עיני השבת ב', פסקה ממחת. החרב עוד יהיה לתפקיד לבאר קוצים למטה, ולהכניע עריצים. אז החרב היא חרב פועלת. מדלג רגע לעמודה השמאלית. עוד יוכל להיות, שורה שנייה למעלה, עוד יוכל להיות שמכל מקום כוח הגבורה יהיה צריך לעשות את דרכו לפעמים גם בחרב נוקמת. מדלג עוד למטה. בני ישראל צריכים להיות בתחילה חגורי חרב, והוראת גבורתם צריכה לבוא בתכונה של פועל ומעשה. אם כן, תפקיד שלישי למלחמות, להיות שותפים בביאור הרשע מן העולם. האם אפשר לסמוך על פוטין בזה? כנראה שלא. אולי הוא עצמו צריך להסתלק מן העולם, הוא ותפיסתו ושיטתו. בכל אופן, אם כן, מה ראינו עד לפה כרגע? הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות. המטרה של זה, גאולת העולם. איך זה יגאל את העולם? איך מלחמה הנמי התחלת את הגאולה? תשובה, לפחות הלכנו כאן משלושה כיוונים חשב יסודיים. א', סידור העולם מחדש, סידור המין האנושי מחדש, שבמרכזו ישראל. ב', עוררות לעורר את מידת הגבורה. ג', שותפות בסילוק הרשע מן העולם. תודה רבה. עד לכאן החלק נקרא לו של בעל מלחמות או חדש לציון תאיר. עכשיו אמרנו אבל שיש כאן עוד חלק. יש כאן כלב, שמי שמכה אותו זה האדם, אבל יש באמצע גם מקל. בסוף מי שנותן את המכה זה לא האדם, זה המקל. בסוף, כמו שאנחנו רואים עכשיו, כמו שרחים עונים לרבי אליעזר, אתה צודק שהגבורה והמלחמה וכלי הנשק, יש גבורה צפונה בקרבו. יש תוכן חיובי. אבל רוב הפעמים זה בני אדם נמוכים, בני אדם שפליים, משתמשים ביכולות הטכנולוגיים שלהם וכו'. או השחיתות המוסרית הזאת שיוצאת למלחמה. אז גם זה נכון, גם החלק הזה הוא חלק מהמלחמה. אז אמרנו עד עכשיו נקודה אחת פה בדת חכמים, אבל אני רוצה להעמיק את זה ולהחריף את זה, עד לאן זה יכול להגיע שמי ששותף בבעל מלחמות בשבילו חדש לציון תאיר, זה נפשות נמוכות ושפלות. עד לאן זה יכול להגיע, הדבר הזה? אומר הרב, עדיין אורות המלחמה, פסקה ה'. אני גם פה מקדים בעל פה מקוצר הזמן. ברוך אתה לפעמים שהכל נהיה מדבר. אני מקדים בעל פה קצת. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אינסוף. והאינסוף כשמו כן הוא, אינסוף. אם ניקח ביטוי אחד של הופעת הקדוש ברוך הוא האינסוף האלוקי בתוכנו, באדם, נגיד בנפש האנושית, אפשר יהיה לומר שהאלוקות, האינסוף האלוקי, צריך להופיע בנפש האנושית בין במה שאנחנו קוראים מידות טובות, כמו חסד, חמלה, רחמים, נתינה וכו', ובין במידות שהן נקראות מצד האמת קשות, ולפעמים אנחנו קוראים להן רעות, כמו למשל גאווה, כעס, אכזריות, נקמה וכו'. אני רגע עולה קצת יותר גבוה, אומר הרב ממרי ראייה, אם אנחנו לא מודים, מלשון להודות על האמת, שהקדוש ברוך הוא יכול להופיע בין במידות הטובות, בין במידות הקשות, זו בעצם כפירה. אנחנו כביכול אומרים, האלוקות לא יכולה להופיע דרך הקנאה, דרך הכעס, דרך האכזריות, דרך הנקמה, דרך הגאווה. כביכול עקרנו אלוקות מהמציאות, זה ממש כפירה. יפה. אבל, וכאן אבל הגדול, יש רק עם אחד שיכול לגלות את המידות הקשות באופן מעודן וממותן ומדויק על פי הערך האלוקי, וזה נקרא עם ישראל. ולכן עם ישראל יש בתוכנו שני DNA'ים של תכונות. DNA אחד, ישראל בישרים בחמנים וגומר חסדים, נקרא לזה מידות טובות. DNA שני, ישראל עמקשי עורף, עקשנים, ישראל עזים שבאומות, עזים, ישראל ממלכת כהנים, כהנים כעסנים וקנאים, בעקבות המשיכה חוצפה איסגה, ישראל חצופים. עם ישראל הוא העם היחידי שיכול לגלות את האלוקות גם במידות הטובות, שזה יחסית פשוט, וגם במידות הקשות, בצורה מעודנת וממותנת, על פי ההדרכה האלוקית המדויקת. יפה. האם יש מידות קשות גם אצל אומות העולם? באופן עקרוני, כן. איך הם מוצאים מהכוח לפועל את המידות הקשות שלהם? באופן טבעי, מאורעות ההיסטוריה וההתמודדויות שלהם בתוך המאורעות, היו אמורים להוציא גם מידות קשות באופן יחסית, יחסית ממותן ומעודן, מתון ועדין. יופי. עכשיו הנקודה. יש ויכוח גדול מאוד, יסודי מאוד, בין היהדות לבין הנצרות. בין עם ישראל לבין, הגענו לקשר בין מערב אירופה ומזרח אירופה. יש ויכוח יסודי. האם הנפש האנושית כוללת בתוכה גם מידות קשות? אמרה הנצרות, אין מידות קשות בנפש האנושית. האלוהים הוא כולו טוב, הוא כולו חסד ואהבה. ולכן באמת כל בני האדם הם הבנים של, של אלוהים. אין בחירה בעם ישראל או בחירה בעם אחר. כולם חסד ואהבה, אופיום להמונים, נכון? ככה קוראים לזה. יפה. אבל סוף סוף, יש מידות קשות בנפש האנושית. מה יצרה הנצרות לאורך 2000 שנות היסטוריה? ומדי פעם אנחנו רואים את ההתפרצות של הדבר הזה. הנצרות יצרה התכחשות למידות הקשות הנמצאות בנפש האנושית. וממלך חוסר נתינת מקום להוציא את הכוחות האלה באופן רציף במהלך ההיסטוריה. יפה. למה זה גרם? מה קורה כשיש כוח שרוצה לצאת אל הפועל ולא נותנים לצאת אל הפועל? כמו שהרב כותב עניה, כל יצור צריך פרנסה, כל יצור רוצה לצאת אל הפועל. הוא מתפרץ, כמו קפיץ, נכון? קפיץ, כשמו כן הוא, דרכו לקפוץ. מה קורה כשאתה דוחק אותו? דוחק אותו, דוחק אותו, דוחק אותו, דוחק אותו, לא נותן לו לקפוץ. מה יקרה בסוף? תעזרו לי. קפוץ. וכשהוא יקפוץ, הוא יקפוץ לא כמו קפיץ, הוא יקפוץ כמו מטורף, כמו משוגע, הוא יגרום נזקים. ככל שאתה דוחק אותו יותר, הוא ישתולל יותר. אומר הרב, זה בדיוק מה שקורה, הרב כתב את זה במלחמת העולם הראשונה, עוד לפני השואה, תראו מה זה. אומר הרב, תסתכלו, בואו נראה ביחד את זה. הכבישה המוסרית, הנצרות, העולם המערבי, כבשו את המידות המוסריות הקשות. זה לזה הרב מתכוון כאן. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית ששלטה הרבה על העמים. היה איזה מין שלטון שיסודו בנצרות, ששלט על הנפש האנושית ולא היה מוכן לקבל שיש מידות קשות. גם היום רבותיה, התרבות המערבית המזויפת, השקרנית, המתייפייפת, נכון? הכל בנועם ובדרך ארץ ולא לעורר מאבקים והכל ב... החלה, וכמו שאמרנו מקודם, כל האפשרויות פתוחות, וכולם נחמדים, וכולם ברורים, והכל טוב. נכון? זה תרבות שלמה ככה, מאיפה זה נובע? זה נובע מהנצרות הדבר הזה. אז הכבישה המוסרית, שעל פי התרבות החולונית, ששלטה הרבה על העמים, הרי סוף סוף יש מידות קשות בנפש. מה קורה כשעמים, במשך מאות שנים, עשרות שנים, מתכחשים למציאות של המידות האלה, ונותנים להם להופיע באופן טבעי, באופן יומיומי, בצורה מעודנת יחסית. למה זה יגרום, למה זה יוביל? שאותן המידות נמצאות ונדחקות ונדחקות, ואז יום אחד זה יתפרץ. אז הכבישה, וכשזה יתפרץ זה יהיה קטסטרופה. אני רגע משתמש בביטוי שהרב כאן אומר, זה שבמלחמות יש הרבה דם, שפיכות דמים, הרב קורא לזה מלחמות רבות דמים, זה אנחנו יודעים, זה לא חידוש. אבל מלחמות לא אמורות להיות גדולות אכזריות. הרי גם היום יש כללים גם למלחמה. למשל, צבא נלחם מול צבא ולא מול אזרחים. למשל, יש כלי נשק מסוימים שאסור להשתמש בהם. למשל, יש אמנות שבועים, איך אתה מתנהג עם שבועי מלחמה? יש היום כללים, גם בזה. דרך אגב, בהקשר הזה, זה מביא לחשוב על זה. בהקשר הזה, מזרח אירופה והעולם המערבי, שלכאורה, זה שני הפכים, במובן הזה, הם נובעים מאותה נקודה ונלחמים אחד בשני, מכוח אותה נקודה. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית, ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם, ואז מה קרה? והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. ומה קורה כשזה נצבר דור אחרי דור, שנה אחרי שנה, 10 שנים אחרי 10 שנים וכו'. והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות, רבות הדמים, זה לא חידוש, אבל הוא גדולות האכזריות. אני אותה יותר לטבעם, הבלתי מזוקק, עדיין כעת. אז תראו באיזה עולם אנחנו חיים. מצד אחד המלחמות, בעל מלחמות, מצמיח, אור חדש לציון תאיר, 3 המטרות שאמרנו, נפלא. מצד שני, שותפים במלחמות האלה, כוחות כל כך נמוכים, שחיתות, רשעות, התכחשות לאלוקי שבנו. וכל המאזן הזה, כל האורגן הזה, נקרא מלחמה. אבל בואו נסיים במשפט מעודד. מעודד. הרב כותב בעניה, זמננו כבר הסתיים, צריך לעצור. משפט אחד, 7 מילים. כל התיקונים שבעולם, לעולם הם תולדות ההכרח. העולם שלנו נקרא עולם התיקון. אם היו שואלים אותנו, אני מאמין שכל מי שיושב פה, היו שואלים אותו, תגיד, העולם שלנו שצריך להגיע לתיקונו לשלמותו, היית רוצה שהתיקון הזה יופיע מתוך אין ברירה, מתוך הכרחים, מתוך כוחות נמוכים, מתוך כוחות שפלים, מתוך כוחות פרעים, מתוך כוחות רשעים וברברים? התשובה תהיה, לא. אנחנו רוצים שהעולם יגיע לאידיאל שלו מתוך אנשים אידיאליסטיים, מתוך אידיאליזם. אומר הרב, תרגיע. כל התיקונים שבעולם, כל, הרב לא ישיר כאן מתחת למילה כל שום דבר, כל מה שיתקן את העולם, עוד מילה טוטלית, לעולם, כל התיקונים שבעולם, לעולם, תמיד, הם תולדות ההכרח. נכון, היינו רוצים שהעולם יגיע לתיקונו וליהודו מכוח האידיאליזם הנשגב והמרומם. נכון. אומר הרב, הדרך ההיסטורית שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הם הכרחים. והכרחים גוררים בתוכם הרבה דברים ומדרגות נמוכות ושפלות מאוד. אז כל התיקונים שבעולם לעולם הם תולדות ההכרח. אז בעל מלחמות, או חדש לציון תאיר, הכבישה המוסרית, והם מתפרצים. זה בא ביחד. טוב, זה איזושהי, אולי איזושהי תמונה או מבט על קצת יותר כולל, אולי יותר עמוק, על סוגיית המלחמה. להבין שיש כאן בעצם מהלך אלוקי עם מטרות חיוביות. לפעמים כמובן רואים את המטרות החיוביות שיוצאות אל הפועל אחרי עשרות שנים ואחרי דורות, כמו שהרב אומר בעצמו כאן באורות המלחמה, פסקה א', שהרב היה במלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם הראשונה הולידה את הצהרת בלפור, מלחמת העולם השנייה הולידה את מדינת ישראל. אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים עכשיו, אבל יש כאן איזה רצון לסדר את העולם מחדש, העולם המערבי שחשב שהוא השתלט על המין האנושי בשקרו הולך ונשבר, זה לא שהעולם המזרח אירופאי הוא איזה צדק גדול, בור שלא, אבל יש כאן איזה התחלת סידור העולם מחדש, אנחנו לא יודעים לאן זה יוביל. נקווה שזה יוביל לטוב, כדי שבאמת אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו. אמן, ברוכים תהיו, יישר כוח. זה הוסיף לכם משהו? נותן איזה תמונה? יופי, יישר כוח. לא, רגועים אי אפשר להיות, כי יש הרבה בעיות, אבל יודעים לאן זה הולך. מאיפה זה בא ולאן זה הולך.